מתים.
כלומר, חז"ל אומרים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא קודם כל ברא, כמו שאנחנו לומדים בבניין אמונה, הוא קודם כל ברא את המציאות הרוחנית שנקראת ישראל. שאנחנו קוראים לה כנסת ישראל, סגולת ישראל וכו'. מהמקום הזה, אחר כך, בשלב השני, הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות שנקראת תורה. ואחר כך הוא ברא את המציאות שנקראת אנושות, וחי, צומח, דומה. אם נסתכל על זה רגע בהקשר אחר, חז"ל אומרים, למה אבן השתייה נקראת אבן השתייה? אבן השתייה זה מקום קודש הקודשים, בבית המקדש. מדוע נקראת אבן השתייה, אומרת המשנה, שממנה הושתת העולם. אבן שתייה מלשון תשתית. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם, עד לא עשה ארץ וחוצות, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא ברא קודם כל ארץ, ארץ ישראל, ארץ שמגלה את רצונו, שהארץ הזאת הופיעה קודם כל באבן השתייה, ואחר כך, מכוח הארץ הזאת, היה חוצות. אז אם רגע נסתכל על זה ברמה הציורית, הטכנית, כמו שאמרנו, הכמותית. אז היה אינסוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בעצמו, כשהוא התחיל להתפשט, או כשהוא התחיל להשתלשל לעולם שלנו, אז הוא ברא מציאות רוחנית ראשונה, שהמציאות הרוחנית הראשונה הזאת נקראת ישראל, נלמד אפילו בבניין אמונה, עם ישראל וארץ ישראל בשורש הרוחני, שהן בעצם שתי הנקודות הראשונות שבבריאה, ששתי הנקודות הראשונות האלה שבבריאה, וכאן הצד האיכותי, זה לא שזה מבחינת לוח הזמנים, הקדוש ברוך הוא ברא ראשון את ישראל וראשון את ארץ ישראל, את עם ישראל ואת ארץ ישראל בצד הסגולי. אלא הנקודה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, היא בעצם הנקודה הראשונה שבה מרוכזים כל הכוחות הרוחניים שמהם התפשטו אחר כך הכוחות בכל מיני סעיפים ובכל מיני צורות ובכל מיני צינורות ובכל מיני ממדים. כלומר, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא דבר ראשון את עם ישראל בסגולתו, או את כנסת ישראל, או את כנסת ישראל בסגולתה, זה לא עניין טכני כמותי. בנקודה 0.1 על פני ציר הזמן ההיסטורי, הקדוש ברוך הוא ברא את ישראל. אלא הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, שממנו התפשטה כל ההוויה, כל המציאות, הוא בעצם הדבר הראשון שיש בו את הממד הרוחני התרכיזי, מלשון ריכוז, המרוכז, התמציתי ביותר. ולכן, אם משתמש רגע במילים של הרב, בכנסת ישראל יש הרגשה רוחנית עודפת. מה זה הביטוי הזה? אלא כוונה לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, שבעם ישראל, בשורשו, בסגולתו, באופי, בתכונה שלנו, יש בנו, נקרא לזה, רגישות על, שנובעת ממציאות על, של אותה התמצית, אותו התרכיז, שהוא בעצם בשלב הראשון של ההיסטוריה, אפשר לקרוא לזה ככה, או טרום היסטוריה, היה בעצם המוקד, הגרעין, השמש, שממנה אחר כך התפשטו הקרניים. ולכן, כנסת ישראל בהרגשתה הרוחנית העודפת, זה לא עניין טכני, שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות שנקראת כנסת ישראל, והיא קיבלה ספר בבריאה, כמו אותה בדיחה, איפה היית כשחלקו את השכל. כלומר, מי שהיה ראשון קיבל יותר, מי שהגיע האחרון קיבל פחות. אלא, זה עניין עקרוני. מה שהקדוש ברוך הוא הוציא מתוכו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ראשון, וממנו התפשט הכל, אותה המציאות הראשונה, היא בעצם כוללת את הכל. למשל, חז"ל אמרו את זה בצורה קצת אחרת, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. על איזה אור מדובר? חז"ל אומרים, אור רוחני עליון מיוחד. ראה הקדוש ברוך הוא שהאור הזה לא כדאי שהרשעים בעולם הזה ישתמשו באור הזה, כי יותר מדי מרוכז, יותר מדי תמציתי, יותר מדי אלוהי, לכן גנזו לעתיד לבוא. וכן המציאות הראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא נקראת אור. האור הזה היה איזה תרכיז רוחני מאוד מאוד גבוה, ולא כל אחד מתאים לזה, לא כל אחד שייך לזה. אז הקדוש ברוך הוא ראה שכדאי לגנוז את זה לעתיד לבוא. כלומר, הדבר הראשון שנברא בבריאה, וממנו השתלשל הכל, זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא א', ב', ג', ד', אלא הקדוש ברוך הוא ברא אחד, ומהאחד הזה התחיל להשתלשל הכל, התחיל להתפרט הכל. אבן השתייה, ממנו הושתת העולם. אם נצייר ציור ילדותי לחלוטין, לא נכון. הקדוש ברוך הוא ברא קודם כל את המציאות, אם נדבר כרגע על גיאוגרפיה, זה לא נכון, רק בשביל להסביר. הקדוש ברוך הוא ברא הבריאה הראשונית, מקום שנקרא חומר פיזי, גיאוגרפי, שנקרא אבן השתייה, ומאבן השתייה התפשטה ירושלים, ומירושלים התפשטה ארץ ישראל, ומארץ ישראל התפשט הכל. אז ככל שאתה מתרחק מהמקור, ההופעה של אותה התמצית שהייתה מצויה בנקודה הראשונה באופן מאוד מרוכז, ככל שאתה מתרחק מהמקור, אז הריכוז הוא פחות גבוה. לכן זה שבעם ישראל יש הרגשה רוחנית עודפת, זה לא עניין טכני, הקדוש ברוך הוא שם בנו איזה כישרון שאין באומות העולם. אלא היות והכל התחיל מאיתנו, מכנסת ישראל ומכנסת ארץ ישראל, הכל התחיל מהגרעין שנקרא ישראל, אז מלא בגרעין הראשון נמצאת רוחניות, תרכיזית, מרוכזת מאוד, תמציתית מאוד, גרעינית מאוד, בסיסית מאוד, יסודית מאוד. ולכן באופן טבעי, כל מה שהתפשט אחר כך, הוא רוחני יותר קטן, הוא רוחני פחות רגיש. כשאנחנו אומרים רגישות, כן, כשאנחנו אומרים על אדם, שאדם הזה הוא אדם רגיש, אז זה סוג של מעלה. יש רגישות ויש רגשנות. רגישות זאת מעלה גדולה מאוד. אדם ששם לב, שם לב לדברים הדקים, העדינים, שקורים מסביבו. כלומר, יש לו איזה מין אינטראקציה מאוד, מאוד, מאוד בריאה, נקרא לזה ככה. מאוד מדויקת, מאוד דקדקנית, עם המציאות החיצונית. אדם רגיש. אותו דבר כאן, הקדוש ברוך הוא ברא, נקרא לזה רגישויות שונות בעולם. הרגישות היותר משמעותית שהקדוש ברוך הוא ברא, היא הממד הרוחני. אז שהקדוש ברוך הוא הוציא מתוכו דבר ראשון את ישראל ואת ארץ ישראל, ממילא, באופן טבעי, אנחנו יותר מרגישים מבחינה רוחנית. כי התמצית נמצאת אצלנו. ואחר כך זה הלך והתפשט עד שזה הגיע לכל מה שזה הגיע. לכן כנסת ישראל, כלומר זה לא כמו שחושבים, שהקדוש ברוך הוא ברא א', ואחרי זה ברא ב', ואחרי זה ברא ג', ואחרי זה ברא ד', ואחרי זה ברא ה', ובכל מציאות, אם אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא ברא, נגיד, הופעה אלוהית אחת, ואחר כך הקדוש ברוך הוא התעייף קצת, אז הוא נח, ואז הוא ברא עוד הופעה אלוהית אחרת. זה לא ככה היה, לפי חז"ל. אלא הקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון את הכל, כפי שחז"ל אומרים, בראשית נמי מאמרו, ביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, וזה בא ליתר ביטוי בתמצית שנקראת אור, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. ומהאור הזה התחילו הדברים להתפשט. זה נקרא בשפת נקרא לזה הקדמונים, כוח איולי ראשון. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא איזה מין, נקרא זה מציאות רוחנית ראשונה, שממנה התפשט הכל. דרך אגב, כל תורת הקבלה היא בנויה לדבר הזה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות רוחנית, שאנחנו לא מבינים, שנקראת כתר. מהכתר התפשטה החוכמה, מהחוכמה התפשטה הבינה, מהבינה התפשטה הדעת, מהדעת התפשט חסד, מחסד גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, עולם הזה. כלומר, זה לא שקדוש ברוך הוא ברא חסד, ואחרי זה ברא גבורה, ואחרי זה ברא תפארת. זה לא היה ככה. אלא יצחק יצא מאברהם, ויעקב יצא מיצחק. זה לא שיש אברהם ופתאום יש יצחק על ידו. זה לא הולך ככה. אלא קדוש ברוך הוא ברא איזה ממד מרכזי אחד, שממנו לאט לאט התחיל להתפרט הכל. כלל ופרט, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן. לכן כשהקדוש ברוך הוא ברא ראשון, או ראשונים, את כנסת ישראל, ובהקשר הזה את עם ישראל ואת ארץ ישראל בסגולה, אז התמצית הרוחנית נמצאת שם. אז באופן טבעי, באופן סגולי, באופן של תכונה, באופן תכונתי, יש לנו הרגשה רוחנית עודפת. בסדר? זה ברור, אני חושב עכשיו אולי קצת יותר. כנסת ישראל בהרגשתה הרוחנית העודפת. יש לנו רגישות לרוחניות, לא במובן האנושי הפשוט, אלא הרוחניות האלוקית, יש לנו נקרא לזה ססמומטר, קוראים לזה, זה מד רגישות כזה, כן? יש לנו מד שיודע להבחן רוחניות לפני כולם, בין אם הוא מופיע בצורה גלויה, זה לא חוכמה, אבל בעיקר אם הוא מופיע בצורה סמויה. כלומר, אדם שיודע לזהות כוח חיים מסוים שקם בעולם, הייחודיות שלו זה לא כשהכוח הזה מתגלה, את זה כולם רואים כשזה מתגלה. הייחודיות שלו שיודע לזהות כשזה סמוי, זה נסתר, כשלא רואים את זה. הוא ברגישות שלו מזהה מתחת לפני השטח. כמו שדיברנו בזמנו על תביעות עין וסימנים. אדם שהוא במדרגת הסימנים, אז הוא צריך את המראה החיצוני, את הנקודה החיצונית. אדם שהוא צריך לתביעת עין, אז הוא רואה את מה שמאחורי הקלעים, את מה שנמצא מאחורי המסכה. אולי ניתן דוגמה כדי להסביר את זה קצת יותר פשוט. למשל, אמרנו פעם, למה גמרא נקראת מסכת? כי הגמרא היא מסכה. התלמוד הוא בעצם מסכה. אתה למשל קורא במשנה, בגמרא, דין ומקרה, דעה כזאת ודעה אחרת, אז נראה לך שבעצם מה שכתוב שם זה מה יקרה, מה הדין אם יקרה המקרה הזה. אז יש לך שלוש דעות, א', ב', ג'. לא, הדין, המקרה והדין הזה, זה בעצם מסך, זה מסכה, זה תחפושת. זה בעצם בא ללמד אותנו עיקרון. ואם אנחנו נוציא מהגמרא, מהמשנה, את העיקרון, נסלק את המסכה, נסלק את התחפושת, נסלק את המחסך, נסתכל מאחורי הקלעים, נחפש את הסיבה, את השורש העקרוני שיש פה במקרה ובדין הזה, אז נבין שהמשנה בכוונה בחרה את המקרה ואת הדין הזה. אתה יכול לבחור גם מקרים אחרים. אלא המקרה הזה הוצאנו ממנו עיקרון, ואת העיקרון הזה אפשר להשליך על 1,000 מקרים אחרים. ולכן אין טעם לסתוב במשנה עוד 1,000 מקרים, כי אם הבנו את העיקרון, אז הבנו את 1,000 המקרים הבאים. זה נקרא טעמי הדבר, סיבת הדבר, שורש הדבר. בצד הלימודי זה נקרא בחז"ל שימוש תלמידי חכמים. לשמש תלמיד חכם זה לא רק לדעת לצטט מה הוא אמר בשיעור, להבין את עקרונות הסברה, את עקרונות השיטה, ולזהות מתוך הפרטים החיצוניים את העיקרון, ואז מילא א' תפסתי את העיקר, ב' אני יודע להשליך את זה לדברים אחרים, למקומות נוספים. לכן אנחנו נברנו באופן כזה, שיש לנו רגישות רוחנית עודפת, ולכן אנחנו מזהים את ההופעות האלוקיות שבהיסטוריה, בין אם מופיעות באופן גלוי, בעיקר באופן סמוי, לפני כולם. עכשיו לפני כולם עוד פעם, זה לא רק ממד של זמן, רבע שעה לפני כולם, אלא זה גם ממד של שייכות, של יחס וכו'. לכן כנסת ישראל בהרגשתה הרוחנית העודפת, בהרגשתה הכוונה מכוח הרגשתה הרוחנית העודפת, מכוח המדד שקיבלנו, הכלי הזה, האישיות הזאת שקיבלנו למדוד את הרוחניות בעולם בצורה יותר מדויקת, יותר מדויקת, זאת המילה, גם כשהיא סמויה, לכן היא הראשונה בעולם לתשובה. כלומר, מהלך התשובה יופיע בעולם ראשון דרך ישראל. מהלך התשובה קודם כל אמונה באל אחד, ואחר כך מתוך אמונה באל אחד כל ההתפרטויות האלה, כל ההתפרטויות של התוצאה של הסיבה, סליחה, שהיא אמונה באל אחד עם כל מה שזה אומר וכו'. לכן כנסת ישראל בהרגשתה הרוחנית העודפת היא הראשונה בעולם לתשובה. היא החטיבה העולמית, כלומר אנחנו בעצם אותה החטיבה, אותה הקבוצה שסגולה, אותה הקבוצה בתוך המציאות הכלל אנושית והכלל עולמית, כלומר לא רק בני אדם, כל הבריאה כולה, שסגולת התשובה תתגלה בתחילה. עכשיו שימו לב, הרב מדבר על סגולת התשובה. כלומר, אנחנו היינו, מה שכל אחד מאיתנו עכשיו רוצה לשאול, אפשר בבקשה להוכיח את זה היסטורית? אפשר לראות אחוזים סטטיסטיים של כמה חוזרים בתשובה ברובד למשל של עם ישראל, וכמה חוזרים בתשובה יש בארצות הברית, בני נוח? האם מבחינה סטטיסטית יש יותר חוזרים בתשובה יהודים, על פי תרג מצוות, מאשר בני נוח, על פי 7 מצוות בני נוח? לא בדקתי את זה. כנראה שהתשובה היא כן, אבל זה לא הנקודה. הנקודה שגם כשזה לא מופיע באופן גלוי, זה הזרם של החיים שזורם באופן סמוי. זה מה שהם זורם מתחת לפני השטח. לכן כנסת ישראל בהרגשתה הרוחנית העודפת היא הראשונה בעולם לתשובה, מהצד המהותי. היא החטיבה העולמית, אותה קבוצה מתוך כלל האנושות וכלל העולם, שסגולת התשובה תתגלה בתחילה. היא נדחפת, עוד טיפה, היא נדחפת להיות מותאמת עם ההוראה האלוהית בעולם, שאין בה חטא ועוון. כלומר, הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו, הסגולה שלנו דוחפת אותנו, הרגישות הרוחנית הזו דוחפת אותנו, להיות תואמים, מותאמים, מזדהים, שייכים, לגלות את האור האלוקי שבעולם. שאין בו חטא ואין בו עוון, לא שגגה ולא במזיד. וכל נסיגה מתכונה זו מצידה. עכשיו, כשאנחנו רואים מציאות מעשית, שאין תשובה בישראל, שם ישראל כביכול נסוג מהרגישות הרוחנית שלו, ובאופן מעשי הוא שבוי בכל מיני תפיסות חיים אחרות וערכים אחרים, וכל נסיגה מתכונה זו מצידה, מצד כנסת ישראל, אם אנחנו מתכחשים לזה, לא נותנים לזה להתבטא וכו', אנחנו מתלהבים יתר על המידה מאומות העולם, שלהם אין את ההרגשה הרוחנית העודפת הזאת וכו', וכל נסיגה מתכונה זו, ואנחנו מנסים לחכות אותם, ולראות בהם איזה מין דוגמה ואידיאל למה שצריך להיות אצלנו. וכל נסיגה מתכונה זו מצידה, הרי היא פוגמת את שלמות אופייה של אומה זו. האופי שלנו, התכונה שלנו, לא יוצאת לפועל. אבל אומר הרב לו, אל יאוש, שסוף סוף כוחה החזק בחיים ינצח את ההפרעה. כלומר, הכוח הסגולי הזה, הפנימי הזה, התשתיתי הזה, הראשוני הזה, שהוא בעצם אנחנו באמת, הוא ינצח את כל המפריעים. והבריאות השלמה תבוא אליה וברוב כוח תחל לפעמה, ואור התשובה יופיע בה בראשונה. פעם אמר מישהו בשיעור, מאוד ככה תפס אותי, למה הבריאה נקראת בריאה? כי היא תמיד בריאה. יפה, לא? למה הבריאה עולם הטבע, ההיסטוריה, הבריאה, העולם שלנו, נקראת בריאה, כי היא תמיד לא חולה, היא תמיד בריאה. לא חשבנו על זה אף פעם ככה. טוב, כלומר, תמיד הבורא מתגלה בבריאה. בסדר, אז זה אנחנו מכירים. למה הבריאה נקראת בריאה? כי הבורא הוא שורשה והוא תמיד מופיע בה וכו'. אבל הבריאה היא נקראת בריאה, כי היא תמיד בריאה, גם כשבחוץ יש מחלות קשות. גם כשכלפי חוץ נראה שהכל חולה, הבריאה היא תמיד בריאה. והבריאות הזאת נמצאת קודם כל בישראל. וגם אם היא לא מופיעה באופן גלוי, כי יש הפרעות כאלה ואחרות, הבריאות בסוף תופיע. והתשובה תופיע בראשונה. טוב, אולי מישהו יבדוק את זה סטטיסטית, למרות שאני חושב שבאמת הנקודה פה היא לא סטטיסטיקה. מי רוצה להגיד משהו? לירן, בבקשה.
אני חושב שאולי אני מדבר בדקה סטטיסטיקה, כי הוא כותב פה שאולי התשובה תתגלה בתחילה, אז זה לא רק עניין הסגולי, זה רק
גילוי. אתה מוכן לעשות שיעורי בית ליום ראשון? תיכנס, תבדוק כמה יהודים, באופן יחסי, מאמינים באלוהים, לפחות זה, מסורתיים, שורים תורה ומצוות, ביחס לכלל האוכלוסייה היהודית של עם ישראל, של היהודים בעולם, וכמה בני נוח שומרים שם המצוות בני נוח, ביחס לכלל האוכלוסייה של המין האנושי. אני חושב שהתשובה היא פשוטה, כלומר, לא צריך לעשות סטטיסטיקה, אנחנו מכירים את המציאות. אבל אם זה יסבר את האוזן, אז בסדר. אני מסכים, כלומר, ברור שמבחינה יחסית, יותר, מבחינה סטטיסטית, מבחינת אחוזים, יותר יהודים מאמינים באלוהים ומגלים את זה, מאשר בני נוח שמאמינים באלוהים ומגלים את זה, כבני נוח. יש באמריקה איזה קט כזאת של בני נוח. כמה אנשים היא כוללת?
אני אומר, אני אומר בצד המעשי, אולי כיהודים הביאו את הרם של אל אחד, ואומרים דברים שכאילו זה מתחיל בנו וזה זורם כזה לכולם.
כן, זה נכון, זה נכון. אבל כאן הרם מדבר על מהלך של תשובה. עכשיו, חוץ מזה, אולי לא מספיק הדגשתי את זה, אבל אני חושב שאמרנו את זה כאן, שיכול מאוד להיות שהרגישות הרוחנית העודפת הזאת, היא תופיע בהתחלה בצורות עקומות, למשל, כמו שאמרת, עבודה זרה. גם בעם ישראל. כלומר, אותה הרגישות הרוחנית, גם אם היא לא מתבטאת בפועל, בצדדים הנכונים שלה, זה שאני רגיש לרוחניות, אז אני מחפש רוחניות. אז לפעמים אני מגלה את זה בצורה לא מכוונת, לא נכונה, לא מדויקת. אז הרגישות הרוחנית הזאת היא לפעמים מביאה את עם ישראל למקומות לא נכונים. אבל עצם זה שמחפשים רוחניות, זה מגלה את הרגישות הרוחנית, זה מגלה את החלק העודף שלנו, את התכונה, את האופי. שגם כשמגיעים לרוחניות לא נכונה, אבל זה מבטא את התכונה המיוחדת של הרוחניות, שנמצאת בנפש וכו'. טוב, הלאה. והבריאות השלמה תבוא אליה וברוב כוח תחל לפעמה, ואור התשובה יופיע בה בראשונה. טוב, אז כנראה שזה גם באופן מעשי. ואני חושב שגם אנחנו רואים את זה, באיזושהי מידה כזאת או אחרת. למרות שעוד פעם, אפשר לקשות כאן קושייה, אני לא מתכחש לקושייה, שמבחינה כמותית, מבחינה מספרית, כמות הגויים, הנוצרים והמוסלמים שיש בעולם, מבחינה סטטיסטית, לא מבחינת מיליארדים, מבחינת סטטיסטיקה לאוכלוסייה, היא כמות לא מבוטלת, כלומר צריך לבדוק, גם ברמה של הנצרות והאסלאם וכדומה, שהן דתות שקריות שהן לא שם המצוא בני נוח. אבל זה מבטא איזה סוג של כמיהה רוחנית, איזה סוג של שורש רוחני, שמחפשים ביטוי לשורש הרוחני ומוצאים את התשובות הלא נכונות. אבל מבחינה, שני אחת, מבחינה סטטיסטית, תראה, אני אגיד לך למה, זה לא משנה. תראה, זה לא משנה, אבל זה כן משנה. כלומר, זה לא משנה, כמו שאתה אומר בצדק, אנחנו מדברים על כנסת ישראל. כלומר, שכמו שאמרנו בתחילת הדברים, שיש כאן מהלך סמוי.
גם תמיד אנחנו...
שהוא מתחת לפני השטח. מצד שני, כשאנחנו מדברים על תשובה, ובפרק הזה אנחנו מדברים על הכרחיות מציאות התשובה ופעולותה באדם, בעולם, בכנסת ישראל, לא רק במובן הסגולי, במובן התוצאתי, המעשי, הממשי של החיים. בסוף, כל העולם יהיה שייך לתשובה. בפועל, לא בכותרת רוחנית, במציאות. זה יקרה בסוף. אז לכאורה אני חושב שאפשר לקחת את הפסקה הזאת, וגם צריך לקחת את הפסקה הזאת, לא רק לרובד הסגולי, אלא גם לרובד הרוחני. למרות שאני אומר עוד פעם, גם אם התשובה תהיה, מבחינה סטטיסטית, שבאופן יחסי, נגיד, המאמינים באמת או בשקר, אבל מתוך הכמיהה הרוחנית, אצל אומות העולם אופן סטטיסטי, הם יותר מאשר ישראל, זה לא סותר את הפסקה הזאת. אני מסכים איתך ברק. אבל מצד שני, מעניין לבדוק את זה, אני לא אומר שזה תלוי בזה. מה שמעניין לבדוק סטטיסטית, כמה יהודים שייכים לאמונה באלוהים, אפילו נגיד בשמירת מצוות, התחלה של מערך של תשובה, וכמה גויים מאמינים באלוהים, אפילו בצורות מזויפות, כמו שאמרנו, נצרות ואסלאם ואחר, ולראות את ההבדלים הסטטיסטיים באופן יחסי. מתוך 20 מיליון יהודים, כמה יהודים? מתוך כמה מיליארדים יש בעולם?
מיליארדים?
7 מיליארד בני אדם. בני אדם. אוקיי, אז צריך לבדוק באופן יחסי. למה עוד פעם, שאני אומר, הפסקה הזאת היא לא תלויה בכמות, היא לא תלויה במציאות. אני מסכים איתך.
לא, אני אגיד לך, כי המון המון פעמים אנחנו יודעים, נגיד, גם אם אנחנו מדברים בכנסת ישראל, מדברים על הצד הפרקטי מעטי של עם ישראל, דוגמא, אז אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו, היתרון של היתרון מהחיסרון, שיופי, עוד יותר טוב, עם עם ישראל, אם אנחנו, יש לנו את הראשוניות הזאת, אז לכן, עם ישראל לא מגלה את זה. היתרון מהחיסרון. זה שאנחנו מגלים, זה לא מורה שום דבר.
נכון, אבל הרגישות, אני מסכים.
זה משהו קטן שמגלים.
באופן עקרוני אני מסכים איתך, אבל הרגישות הרוחנית הזאת, היא אמורה מתישהו להביא את העולם למציאות הממשית שלה, שהרגישות הרוחנית הזאת היא תצא לפועל בצורה מכוונת, בצורה נכונה. אני מסכים שיכול מאוד להיות, כמו שהיינו בפסקה הקודמת, שלקדוש ברוך הוא יש מסלולים שונים ומשונים. וזה יופיע, אני לא רוצה להגיד פתאום או בפעם אחת או כן או משהו כזה, אבל זה יופיע בצורה שהיא לא הדרגית או תהליכית. ולכן בפעם אחת פתאום הכל ישתנה, כל המציאות ישתנה. ואז אתה אומר, הסטטיסטיקה בבת אחת יכולה להתהפך במרכאות, כן? אני מסכים איתך. אבל מבחינה מסוימת, אני לא אומר שמה שאתה אומר זה לא נכון, אני אומר רק שאולי אפשר גם לצרף לזה את הצד היותר מעשי. טוב, אולי כן, אולי לא. כי אחרת, אני אגיד לך למה, כי אחרת זה רחוק מהמציאות. והתשובה כבר צריכה להופיע בעולם. התשובה כבר צריכה להופיע בפועל. בך ובי היא צריכה להופיע. זה לא יכול להישאר סמוי. אנחנו כבר בסוף היסטוריה עוד אותו. והדברים הם כנראה יהיו תהליכים בדרך הטבע, לא בדרך נס, לא במהפכה חד פעמית. אז התהליכים האלה צריכים כבר לקרום עור וגידים. הנה דוגמה, אני לא רציתי להגיע לפה, אבל הנה דוגמה. החזרה של עם ישראל לארץ ישראל כבר קורית. היא כבר כנראה הייתה חייבת לקרות. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא הכריע שהחזרה לציון תתחיל, נגיד באופן מעשי, לפני 100 שנה, 150 שנה, הגיע הזמן שזה לא יהיה רק ותחזן לעינינו, ואנחנו מאמינים שזה יקרה. זה כבר קורה. זה כבר מציאות, זה כבר ממשות. יש עם בארץ ישראל, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, יש מדינה, יש שלטון. יש עם חי בפועל. זה לא איזה סברה רוחנית בבית המדרש. זה עובדה. עובדה במציאות. כמו שהכוזרי אומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. אנחנו לא מסתפקים באנוכי השם, אלא באנוכי השם אלוהיך. ואתה רוצה לבדוק את אלוהיך, בבקשה, לך תבדוק את צד מצרים. אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, פיזית, חומרית, ממשית, עובדתית, היסטורית. אנחנו לא מסתפקים רק באנוכי השם. אנוכי השם הרוחני העליון שם, שמתגלה באלוהינו פה, אלוהיך, ואיך תתגלה? אשר הוצאתי לך מארץ מצרים בית עבדים. זה חייב להופיע במציאות הממשית המעשית. זה לא יכול להיות להישאר רוחני אותי לי. לכן רק אם נתחבר רגע למה שאתה אומר בבינה נמונה, אנחנו בבינה נמונה לא נלמד רק את כנסת ישראל. אוטוטו נגיע לשלב של עם ישראל. זה לא יכול להישאר ברובד הרוחני המטאפיזי המופשט העליון. זה צריך להתגלות במציאות. והנה הקדוש ברוך הוא החליט עם המספר שלפנינו, נכון? שבערך פלוס מינוס, נגיד, 500 שנה לפני סוף ההיסטוריה, עם ישראל חוזר לארצו לקראת בניין בית שלישי ותיקון עולם. יש גבול כמה אפשר להישאר בגלות. 500 שנה לפני הסוף כבר צריך להתחיל לממש בפועל את הרעיון שנקרא גאולה. לא יכול להישאר תיאורטי. לכן אני קצת מתעקש על זה. מה אתה אומר, אבי?
מה הכוונה חטיבה עולמית?
חטיבה הכוונה קבוצה. חטיבה זה תמיד מלשון מחוטב, מלשון מקושר, מחובר. בסדר? כן.
מה התשובה של הגויים כולל?
שאלה חשובה שאולי הייתי צריך להגיד את זה לפני כן. גוי שהולך על פי רצון השם, זה גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, שהם למשל לרצוח, לא לרצוח, לא לגנוב, להקים בדין, לא לאכול איבר מן החי, לא לקלל את השם וכו', בגלל שהשם ציווה. לא, הוא לא רוצח כי זה לא מוסרי, או החברה תתפרק אם הוא יוצא, אלא כי אלוהים ציווה. כלומר, לדעתי, לבוא יהיו שתי דתות. דת משה, דת בני נוח. לא, סוג תשובה אחרת לגמרי.
תשובה אחרת.
אחרת לגמרי. אבל הגרעין היא אותו גרעין, כי אלוהים אמר. לא כי הסדר המוסרי או החברתי שלי הגיע למסקנה שזה נכון.
איך אתה מדבר פה על הגאולה?
התשובה שבסוף תופיע, גאולה. הרי התשובה וגאולה זאת המילה. מה זה גאולה? מה זה גאולה? עולם שנגאל. מה זה להיגאל? לגלות בפועל את המקור. אומן והאומנות. תשובה. זה, 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 זה תשובה. תשובה זה גאולה. עכשיו תשובה בכל הרמות, ברמת הפרט, ברמת הכלל. כלל ישראל, הכלל האנושי. ברמת הרוח, ברמת החומר. גאולה בכל הרבדים שלכם. וכו'. זה משנה, כי הפרט אמור לחשוף את זה, הפרט אמור לגלות את זה. תראה, מה שאתה אומר ומה שברק כאן רומז, זה שגם אם אנחנו לא נראה את זה ברובד הפרטי של ראובן שמעון לוי, אומר הרב סוף אורות התשובה, למה הרב חתם את אורות התשובה בפרק האחרון שעוסק בתשובה לארץ ישראל, בפרק י' ז', ההתגלות הגדולה של התשובה בחיי ישראל ובתחייתו בארצו. כאן הרב פה מדבר על ההתגלות, על הגילוי, על הבפועל, על הממשות, על המציאות, על העובדות ההיסטוריות. כלומר, ולא בחיי היחיד, בחיי הציבור. כלומר, גם אם אתה לא רואה עדיין בחיי הפרטים איך זה מופיע, איך זה מתחיל להופיע, הנה זה מופיע, ההתגלות הגדולה, זה כבר מתגלה, זה כבר התגלות גדולה, זה לא קטנה, זה לא אדם פרטי, זה כבר מהלך של עם, שהוא הרבה יותר פלאי והרבה יותר בלתי מובן היסטורי. ולכן ברור שהוא הרבה יותר רוחני והרבה יותר השגחי עם לשון השגחה. ולכן הפרק הזה של עם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה תשובה. זה תשובה לאומית. שהיא בעצם משורשה תשובה רוחנית. והתשובה הלאומית הזאת תשתלם על ידי התשובה הרוחנית ברמת העם, וגם ברמת היחיד, ברמת הפרט. לא לחינם הרב מסיים את אורות התשובה, או הרב ציודה מסיים את אורות התשובה בפרק הזה. להבין שאורות התשובה זה לא איזה ספר רוחני, נבדל, נסתר, סמוי, מהלכים רוחניים פנימיים מתחת לפני השטח. זאת צריכה להיות מציאות עובדתית, ממשית, לכלל ולפרט. לכן אני קצת מתעכב על זה. טוב, בואו רק נחזור שוב למשפט האחרון ונעצור. ואחר כך, כלומר, לאחר שהתשובה תופיע בשלב הראשון בישראל, וברוך השם אנחנו רואים שהיא מופיעה, ואחר כך תהיה היא, כלומר, מהלך התשובה הישראלי, שינבע מהרגישות הרוחנית העודפת, שינבע, שנובע מהתכונה הישראלית המיוחדת, שנובע מכך שהיא הדבר הראשון שנברא בעולם, ולכן היא הכולל, התרכיז, התמצית של הרוחניות שהופיעה מריבונו של עולם החוצה. ואחר כך תהיה היא, כנסת ישראל, ועם ישראל, הצינור המיוחד המשפיע את לשד החיים של תאוות התשובה העדינה על כל העולם כולו. כלומר, יש תשובה עדינה, ויש תאווה של תשובה. כלומר, זה לא ינבע ממקום של חוסר, או ממקום של פחד, או ממקום של... אלא זה ינבע ממקום של תאווה. כלומר, אנחנו נרצה, העולם ירצה להיות בתשובה, אבל תשובה עדינה, תשובה שבאה מהמקום הנכון שלה. איך הרב אומר באורות? גבורתנו עדינה היא. יש גבורה שנובעת מכוחנות, מאגוצנטריות, מכבוד עצמי לקוי, ויש גבורה שנובעת מעדינות פנימית. הגבורה הישראלית היא גבורה עדינה. גבורתנו עדינה היא גבורה שבאה ממקום מעודן, ממקום אלוקי, ממקום טהור, ממקום נקי. לא ממקום של אינטרסים אישיים או כוחות אנושיים. לכן אחר כך תהיה היא הצינור המיוחד המשפיע את לשד החיים של תאוות התשובה העדינה על כל העולם כולו, להאיר אותו ולקומם מצבו. והנה אנחנו ברוך השם, אם נחבר את הפרק האחרון שראות התשובה, הנה אנחנו בתהליך תשובה ממשי. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ברמת עם, מתחילה להופיע גם תנועה רוחנית, ברוך השם, מעבר לתנועה הלאומית, בכלל ובפרט, וזה משפיע על אומות העולם. זה משפיע. לאט לאט, תהליך. טוב, יישר כוח. יום ראשון, מתחילים פרק ו'.